ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מזכיר נשכחות, אהרון נלקח בשבי במלחמה בין ישראל לבין פלישתים. הפלישתים מבינים שהם קנו לעצמם מפטיר, ולא מפטיר רגיל, אלא מפטיר יוינה מאוד גדול, בזה שאהרון התייעם, יש להם נזקים, יש להם בלגנים, יש להם הרבה מאוד עניינים, הם מנסים להיפטר מכל העניין הזה. אהרון עובר כמה וכמה גלגולים עד שלא יודעים מה לעשות איתו, ואנחנו רוצים היום להתבונן בהחזרת אהרון. זאת אומרת, איך מחזירים את אהרון, מה בדיוק עושים. אז אנחנו בפרק ו' פסוק א', ויהי אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. ובזה סיימנו את השיעור בפעם הקודמת, שאמרנו בסך הכל, כל המסעות האלה וכל הנילודים האלה, מה היה עניינם? אז אמרנו שעניינם, כל הדבר הזה לקח 7 חודשים, וחז"ל דורשים, כיוון שראו, מה זה בשדה פלישתים, כיוון שראו שכך מידתו, זאת אומרת, למה כתוב בשדה פלישתים? ויהי אהרון במקדש פלישתים, בבית פלישתים, מה זה בשדה פלישתים? זה כאילו ההפקר. אהרון היה סתם באיזשהו מקום, אז כתוב כאן, הכוונה כתוב בחז"ל, כיוון שראו שכך מידתו להכות אנשי העיר שאהרון שם, הוליכו בשדה, ואף שם הייתה המכה רבה בהם. זאת אומרת, הם כאילו ניסו להוציא אותו לתחום ניטרלי, לשדה, שהוא לא יפגע באף אחד, שהוא לא יעשה שום דבר, וזה לא עזר להם. אבל כאן ההגדרה, והיא אהרון מבזק משנים בשדה, כי הם לא ידעו בדיוק מה לעשות איתו, איך הם נפטרים איתו, והשבעה חודשים הללו זה לא סתם. תראו בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר אחד, המדרש בבראשית רבה, מדרש די ידוע, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך, ויאמר אבי מלך לאברהם, מה הן השבע כבשות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת השבע כבשות בלי רצוני, חייך, שאני משעה בשמחת בניך 7 דורות. אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, חייך כנגד כן הורגים מבניך 7 צדיקים. ואלו הם חופני ופנחס ושמשון ושאול ושלושת בניו. אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבים מבניך 7 משכנות, ואלו הם אוהל מועד וגלגל, נוב וגבעון ושילור ובית עולמים. טרן, אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, כנגד טרן, זאת אומרת כאילו בית עולמים, הכוונה היא לבית ראשון ובית שני, מבחינת החשבון. עכשיו הנוגע לענייננו, ותראו מהו העומק בדברי חז"ל, אני כאילו קורא את זה מהר, כי השעון מאיץ בי. אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, כאילו מי הרשה לאברהם לכרות ברית עם אבימלך ולתת לו 7 כבשות? הוא ביקש רשות מהקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו, כנגד כן, ארוני חוזר בשדה פלישתים 7 חודשים. זאת אומרת, עם ישראל יאבד את הארון למשך 7 חודשים, בגלל שאברהם, עכשיו מי יכול להבין בכלל את עומק דברי חז"ל הללו? אתה אומר לעצמך, מה הקשר בין אחד לשני? אהרון בשדה פלישתים, ואברהם אבינו עשה, אבל אתה רואה מה הפשט כשלא שומעים בקולו של הקדוש ברוך הוא? אז אחרי זה מתגלגל משהו שאי אפשר לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא. כי ביכול לוקחים את אהרון הזה ושמים אותו בשדה פלישתים. הדאוד הכתיב, היתן לה שבי עוזו, זה אהרון הברית, הוא כתיב, היא אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. זאת אומרת, יש כאן איזה עומק גדול שאברהם מפני, שנייה אחת, אברהם מפני דרכי שלום. אברהם הבינו, והיא כנגן המנגן? מה, אין לנו שחשב שיעורים כינו? זה פלא פלאים, אתה יודע איזה שדרוג זה יעשה בשיעור שלנו?
אבל זה לא כינו.
עוד, מה זה עוד?
כנגן המנגן. אז אהרון, אז נחזור לשנייה. מפני דרכי שלום, מפני דרכי שלום, אברהם מפרגן למלך פלישתים. אבימלך מלך פלישתים, זה לא סתם, זה פלישתים וזה פלישתים. וזה היה בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. מאות שנים אחר כך, מאות שנים אחר כך, זה גורם למישהו קר פה, כולם פרטופים ב...
הבנתי שקנו משהו, לא? קנו את זה.
אני לא יודע אם זה זקני הישיבה, אבל זה שמובן. אני לא יודע מה קרה.
יש הרבה.
אני לא יודע אם קר פתאום לכולם. כולם עם השוקויים על הראש. כאילו, המצב קשה. אז בקיצור, לא, אני אומר, אחד בא פה עם ניקולה, מה, תיכנס פה איזה מחלק תה, זה יכול להיות רעיון טוב, לחמם את האווירה. הנה, בלי התה, אבל הגיע. סיפור פה כמה בדיחות, זה לא משהו אישי, זה בהרבה אהבה נחידה. תה הגיע, תה הגיע עכשיו, מה הדבר השלישי? כל מי שקידם את פנם בחינוך, כי פשוט נכנסתם ברגע מאוד משעשע שהיה בשיעור. זה לא משהו אישי נגדכם, זה משהו כללי פה. אז בקיצור, עד ש מאות שנים אחר כך, הדבר הזה גורם לגלות של ארון השם. עכשיו, מה בדיוק קורה פה? וזה הפרק, וזה העניין של הפנינו. ותכף נראה מה הם עושים, אבל נשמע מה מיכה רצה לשאול, כן. זה אבסורד דש. מה הם עושים? בעקבות, אתה מעורר את זה, או בגלל שקראת, או בגלל שחשבת, אבל זה הסיפור. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים. הם פתאום מבינים שיש פה איזו נקודה רוחנית, והם קוראים לכהני פלישתים, גם להם יש אנשי דת או אנשי מצפון או אנשים שקרובים לאיזשהו עניין, ושים לב שהם לא עושים שום דבר סתם. הם מבינים שיש פה בעיה דתית, יש פה בעיה רוחנית, יש פה בעיה אמונית, והם קוראים לאנשים שמופקדים על התחום הזה, ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור, מה נעשה לארון השם, הודיעונו במה נשלחנו למקומו. הם לא מוכנים סתם לשלוח אותו, אלא מבינים שהבעיה היא כאן בעיה דתית ומוכנית, ומבקשים מאנשי הדת והרוח לפתור את הבעיה, ולכן הם קוראים לקוסמים ולכהנים, והם דנים איתם מה בדיוק אנחנו נעשה, כי זה נראה משהו שהוא מחוץ לגדר הטבע. הוא לא נראה משהו טבעי, הוא לא נראה משהו שמתבקש, משהו שמתחבב, הוא נראה משהו חסר היגיון לחלוטין. וממילא בוא נקרא לאנשים שמבינים בתחום הזה ונראה מה בדיוק נעשה. עכשיו אני לא נכנס לזה, גם הרבנים וגם המלבים בעקבותיו, מה זה כהנים, מה זה קוסמים, איזה בעיות עמדו לפני, מה הם עשו וכו' וכו'. אז הם קוראים לחברה האלה, ומה הם אומרים? תראו את הבעיה שמטרידה אותם, פסוק ג' ויאמרו, אם משלחים את ארון אלוקי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי השם תשיבו לו השם, אז תרפאו ונודע לכם למה לא תעשו ידעו מכם. זאת אומרת, הבעיה המרכזית שהטרידה את הפלישתים, מצד אחד, ודיברנו על זה בסוף שבוע שעבר, לעם ישראל לא מגיע אהרון, הם הפסידו אותו. אהרון יקח את השם, כי לעם ישראל לא היו מספיק זכויות כדי שאהרון יהיה איתם. מצד שני, כל יום שאהרון נמצא אצל הפלישתים, הוא מכה בהם. זאת אומרת, הפלישתים סופגים מכות נוראיות, ראינו את זה בפעם הקודמת. אז מה הולך פה? לעם ישראל לא מגיע אהרון? לעם ישראל לא מגיע אהרון כי אין להם זכויות? אבל כשאהרון נמצא אצל פלישתים, אז פלישתים לא עוד סובלים. אז מה עושים עכשיו? איך, כאילו, הם מבינים שזה לא מספיק שהם ישלחו את אהרון. הם צריכים לעשות איזושהי פעולה כדי שמשהו... משהו יקרה פה בתוך כל העניין הזה. עכשיו, הם מבקשים להביא, וזה מה שכתוב כאן בפסוק, הם מבקשים להביא קורבן אשם, הם מבקשים להביא איזה משהו שיחפר על המעשה הלא טוב, על המעשה הלא תקין, על מה שהם עשו, וזה מה שאומרים להם היועצים והקוסמים שלהם. אל תשלחו אותו ריקם, כי אשר תשיבו לו אשם, אז תרפו ונודע לכם, למה לא תשאו ידו מכם? זאת אומרת שיהיה לכם איזושהי כפרה על כל מה שקרה. ואז הם
מחליטים... זה יעזור
כן, ישראל מעסיקים אותם. מה שמעסיק אותם זה העונש הגדול. אתה בדרך כלל, העולם בנוי כמו מטולטלת. זאת אומרת, אם זה למטה פה יורד, הוא עולה. זה המתמטיקה הפשוטה. תקרא לזה חוקים שלובים, תקרא לזה את כל אחד מן החוקים שקיימים בעולם. עכשיו, הפלישתים רואים שהם כביכול עולים. למה הם עולים? הם צריכים לקחת את ארון הברית מישראל. סימן שישראל נמצאים בדם למטה פה. משהו פה לא מסתדר, הם נמצאים למטה כי הם לא בסדר. אבל זה לא הביא את הפלישתים למעלה, הפלישתים עוד יותר למטה. אז זה מוביל לעצמם, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? קודם כל בוא נחפר על מה שעשינו, כנראה הקדוש ברוך הוא לא מרוצה שהארון אצלנו. מה לעשות עם עם ישראל זה לא עסק שלנו. בוא נחפר על מה שעשינו, נביא לו אשם, ותראו איזה דבר מתוחכם והרד"ק, הרד"ק מסביר את, את כל העניין הזה, מה המשמעות שלו. ויאמרו מה אשם אשר משיב לו. ויאמרו מספר סרני פלישתים, חמישה תחורי זהב וחמישה אכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם. ועשיתם צלמי תחוריכם וצלמי אכבריכם המשחיתים את הארץ, ונתתם לאלוקי ישראל כבוד, אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. זאת אומרת, זה נשמע לנו כאן ככה איזה משפט מאוד משמעותי. אז אומר הרד"ק, למה דווקא התכשיטים הללו, מה זה חמישה אכברי זהב? אומר הרד"ק, זה מסייע הדרש שכתבנו למעלה, כי כשהיה להם אותו חולי שאמרנו, אנחנו לא יודעים, לא ידענו בדיוק איך להגדיר את זה, תחורים או משהו כאין זה, הייתה יוצאת חלחולת שלהם מפי הטבעת מתוך החולי, והיו באים אכברים ושומטים את המעי ההוא, איזושהי מחלת מעיים. ולפי שהיה החולי אחד לסרנים ולעם, אמרו הכהנים והקוסמים שיעשו בדמות התחורים חמישה, כי היו חמישה סרנים לפלישתים, ובדמות אכברים חמישה כמספר הסרנים, ויהיו אשם לכפר עליהם ולהסיר מהם אותו החולי. זאת אומרת, יש פה משהו נורא מוזר, אני לא הולך להתעמק בו, אני רק אומר שהם לא אומרים נביא זר פרחים, הם לא אומרים נביא איזה קרקרה מיוחדת, אלא הם אומרים ניקח את אותה מגפה שהייתה לנו, ובלי הרבה הגדרות אמרנו שהמגפה הייתה משהו שקשור למעיים, לבטן, ליכולת שלהם להתפנות, לא משנה איך שנגדיר את הדבר הזה, וכנגד הדבר הזה הם הביאו איזשהו עניין מיוחד. גם המעריק קרא, רבי יוסף קרא או קרא, גם הוא מפרש את זה בעניין הזה. ותראו באיזה כבוד הם פונים לקדוש ברוך הוא. ונתתם לאלוקי ישראל כבוד. פגענו באלוקי ישראל, לקחנו את הארון מישראל, זה ארון ברית השם, זה קשור לברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. פגענו בזה, אז מה נעשה? נעשה תשובה בעניין הזה. והתשובה שעליה הם מדברים, ונתתם לאלוקי ישראל כבוד. ניתן כבוד לקדוש ברוך הוא, ננסה, וההשערה היא אולי יקל. זאת אומרת, בהתחלה שימו לב בפסוק ג', אז תרפו, זאת אומרת, אז יהיה לכם רפואה, ופה לא כתוב שתהיה רפואה, אין פה הבטחה, אולי יקל ידו מעליכם, אולי יהיה לכם איזשהו עניין שקצת יהיה לכם, כי לפני מי הם מדברים פה? הם מדברים פה לפני הקדוש ברוך הוא. ונתתם לאלוקי ישראל כבוד ונייקר ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. זאת אומרת, הם יש להם חשש להגיד בוודאות שזה יעזור, וכמובן שבולט פה מאוד רגש, כבוד. זאת אומרת, פתאום האויבים הגדולים האלה שחטפו את הארון וחשבו שבזה הם מוטטו את עם ישראל, הם מוצאים את עצמם בעמדה מאוד נחותה. הם צריכים לבוא ולתת כבוד, הם צריכים לבוא ולתת איזשהו עניין, איזשהו דבר, ושימו לב, יש פה שלושה מעגלים כמדומני, מעליכם, אלוהיכם, ארציכם. שלושת המעגלים הללו הם כמובן אותם מעגלים שנפגעו, הפלישתים עצמם, דגון שהיה האל שלהם, והארץ, שכל אחד העביר את הארון ממקום למקום. זאת אומרת, שלושת המעגלים הללו, הם מבקשים, אז הקוסמים והכהנים של פלישתים, לבוא ולתקן את העניין הזה. ועכשיו אנחנו נפגשים בדבר שאפשר לראות אותו כמה פעמים בתנך, והוא מעניין כשלעצמו, והוא מה ההשפעה שהתנך מספר לנו על אירועים שלמשל. האם הסיפור של המבול בתיבת נוח תפסו איזה מקום במערך ימי התנך? אז מיד תענו לי שכן, כי מה כתוב? כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי נעבור מי נוח על הארץ וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לזה איזה מזכור בספרי הנביאים. עכשיו תראו מה שקורה פה. אנחנו מדברים 400 שנה בערך אחרי יציאת מצרים. נעשה את החשבון יהושע, שופטים, שמואל וכו' וכו'. ותראו מה שהם אומרים פה. ולמה תכבדו את לבבכם ואכבד את ליבו? אנחנו מכירים את זה מאיפה?
ממשפחה.
מפרעה, ממצרים, מפרשות שמות, ואל רבו, בשלח וכו'. כאשר כיבדו מצרים ופרעה את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחו וילכו. זאת אומרת, הפלישתים האלה מכירים את ההיסטוריה העולמית, סלש היהודית, שעם ישראל היה משועבד במצרים, והקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה. והוא שלח אותם, והם השתמדו בהם, והם היו ועשו וכו' וכו'. ולמה, אבל תראו את הקריאה הזאת, ולמה תכבדו את לבבכם, למה אתם מקשים את לבבכם, תרפו את הכל. כאשר כיבדו מצרים ופרעה את דימם עלו, כאשר יתעלל מהם וישלחו מה ילכו. התוצאה הסופית שהקדוש ברוך הוא, איך אמרנו לפני יומיים, חי פרעה בכל זרות, עברו כאבן ממצולה, דיברנו על זה פה בשיעור במוצאי שבת שלמדנו מה עושו, האם באמת חי פרעה בכל זרות עברו כאבן ממצולה? דיון שלם בפרשנים, כי יוצא כאילו שלא נשאר אף אחד מפרעה, כולם דברו, והבאנו איזשהו מראה מקומות על זה וכו', המאיים מתבונן שם ויראה את מה העניין, אבל כאן 400 שנה אחרי זה הם זוכרים את הדבר הזה, ומכיוון שהם זוכרים אותו, בצורה כל כך משמעותית, אז ממילא הם מבקשים לעשות משהו. ומה הם עושים? ואתה. שימו לב, כל העצות האלה הן עצות של הקוסמים והכהנים. זה לא סתם החליטו בשוק, אלא יש כאן איזושהי תבונה. ומה הם אומרים להם? הם אומרים להם ככה, ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת, עכשיו, כל מה שאנחנו הולכים ללמוד בו, בלי השגחת השם ובלי טיפול ישיר של ריבונו של עולם בעולם הזה, כל הפסוקים האלה אין להם משמעות, אין להם הבנה, הם חסרי היגיון, הם חסרי הבנה, אי אפשר בכלל להבין מה כתוב פה. אבל השגחת השם שמלווה את כל התהליך, זאת אומרת, תכף נראה מה יש פה, היא זאת שמאפשרת לנו בכלל להסביר וללמוד את העניין הזה. ומה הם עשו? ואתה תחו, ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות, אשר לא עלה עליהן עוד, ועשרתם את הפרות בעגלה, והשיבותם ביניהם מאחריהם הביתה. מה זאת אומרת? מה הם צריכים לעשות? הם צריכים, למעשה יש כאן ארבעה קשיים, קושי אחד, ארבעה קשיים, בתפקוד של העגלות הללו. למה יש כאן ארבעה קשיים בתפקוד של העגלות? עגלה חדשה, איך אומר ככה, היהודי שמחזיק רכב הרבה שנים, הוא אומר, והוא גר באיזה יישוב, הרכב שלי, ברגע שהגעתי לצומת הזאת, עד הבית הוא נוסע לבד. כאילו, הוא מתכוון לבוא ולומר, זה אוטו של מה? הוא שמע את זה על פעם? יותר מדי שמעת את זה, כן. אני נכחתי פעם בבית כנסת, בית כנסת לא כל כך חשוב, אבל רב מאוד חשוב, שברכב אומר, ושאלו אותו, למה אתה מברך הגומל? אז הוא אומר, אם לכם את האמת, אתמול בערב נרדמתי על העגל במקום פלויני, ומצאתי את עצמי בסוף במקום אלמויני. אז אני מברך הגומל שאני בכלל נמצא פה הבוקר. אז יש רכבים שנוסעים לבד, לא מצליחים בכלל, השם ישמו, צריך להתחזק כזה מאוד. אז אם אתה עושה עגלות חדשות, הם לא יודעות בכלל לאן נסוע. הם לא יודעות שום דבר העגלות החדשות האלה. זה כמו שלך. אחרי זה, הפרות עצמה הן עלות, זאת אומרת, הן כאילו כמו פרה אדומה, אשר לא עלה עליה עול וכו' וכו' וכו', שום דבר הם לא מכירים. מושיבים את הבנים שלהם מאחורה, בנים, בדרך כלל כאילו העגלות שם, שהמליטו וכו', הם רוצות להיות, הם לא יעזבו אחד את השני. זאת אומרת, פרה ועגלה הם כל הזמן מחוברות, והדבר הרביעי, והסרטן את הפרות, זאת אומרת שעוצרים אותם, תופסים אותם וכו' וכו'. רש"י מדבר על זה, רד"ק, מה יש פה בתוך כל העניין הזה. בדף המקורות שלפנינו, טוב, נדלג על זה, לא נספיק את הנציב הזה, תראו אותו אחר כך, ובקיצור הם עושים את כל האפשרויות ומה הם עושים. אני חוזר לפסוק ז', ואתם קחו, ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות, אשר לא עלה עליהם עול, ועשרתם את הפרות בעגלה, והשבותם בניהם מאחריהם הביתה, ולקחתם את ארון השם, ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו, אשר תשימו בארגז מצידו, ושילחתם אותו והלך. נתאר לעצמנו, אדם רוצה לשלוח משהו מפה כמעלה הזיתים. מה הוא עושה? הוא לוקח איזושהי עגלה. עכשיו, לא שם עליה שום GPS, לא שם עליה שום רוכב, לא שם עליה כלום, שם עליה טהרות, ומצפה שהעגלה הזאת עכשיו תגיע למעלה הזיתים. בוא נאמר, שההסתברות שואפת לאפס. זה בגדול העניין. למה שהעגלה תגיע לשם? וזה הגלה חדשה, ופרה שלא עליה לזה, והילדים והכל, ויש עליה ארון, קיצור משהו ממש בלתי נתפס בכלל. וראיתם, עכשיו תראו מה אומרים הקוסמים לחבר'ה האלה של פלישתים. אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידו נגעה בנו, מקרהו היה לנו. זאת אומרת, מנסים לעשות כאן איזשהו מבחן. והמבחן הוא כזה, אנחנו נמצאים בקריית יערים, ראינו את המפות כבר בשיעורים הקודמים, אנחנו מביאים את הארון, מעמיסים אותו על העגלה הזאת, את העגלה הזאת מובילות פרות, אבל פרות שמעולם לא הלכו לשום מקום, לא עלה לאמול, עגלה שמעולם לא נסע לשום דבר, ועוד הבנים שלהם, של הפרות הללו, העגלות, נמצאות מאחריהם, ובטח יש שם צעקות ועניינים, והן רוצות להיות ליד הילדים, ועכשיו נעמוד ונתבונן. אם העגלה הזאת הולכת לכיוון בית שמש, ששם יושבים היהודים הנחמדים, תשמעו, זה סימן משמיים, שכל הדבר הזה יתגלגל לנו בגלל הקדוש ברוך הוא. ואם לא, הפרות עכשיו ילכו שמאלה ויפלו, או ימינה ויפלו, או יעצרו ולא ילכו לשום מקום, ויתחברו יחד עם העגלים שלהם, אז היה מקרה, הייתה מגפה, היה איזה נגיף, חדק תורף, שתקף את אנשי קריית יערים ועקרון וכו' וכו', הוא זה שעשה לנו את כל הנזק הזה. פשוט מאוד, אנחנו קוראים לכם לעשות ניסיון, אבל זה ניסיון מאוד משמעותי. ויעשו אנשים כן. זאת אומרת, אף אחד לא שאל את עצמו שאלה או משהו כזה, והם... יש כמובן הרבה דיונים. הארגז הזה, האם שמו את המתנות בתוך הארגז, שהארגז היה בצד, והרבה פרטים שאנחנו קשה לנו להספיק אותם כרגע. ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשו בעגלה ובניהם קלו בבית. זאת אומרת, זה כאילו שאתה מציג פה את העגלות, ופה יש איזה לול, יש פה איזה דיר, יש פה איזה משהו, הילדים של הפרות הללו נמצאות מאחוריהם. ומדגישים את זה, כי זה נקודה מאוד חזקה של חיבור, שהפרות לא יזוזו חצי מילימטר, כי הן רוצות להיות מחוברות לעגלים שלהם. הן לא ילכו לשום מקום. וישימו את ארון השם אל העגלה, ואת הארגז, ואת עכברי הזהב, וצנת חוריהם. ופתאום תראו מה קורה. וישרנה הפרות. מישהו מכם ראה פעם פרה שרה? לא. אבל כתוב פה שהפרות שרו. אתם יודעים מה הם שרו? קחו את דף המקורות שלפנינו. במקום מספר 4. וישר מקברה בעבודה זרה. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש. מהי וישרנה? מה זה וישרנה? ממתי פרות שרות? יש לנו פה כינור, לכן אנחנו בנינו על זה למוישה. אז מה שרו פה? אז לא, הבנתי שלכן אתה בא גם עם כלי נגינה לשיעור של היום, כי זה מתבקש. אמר רבי יוחנן משיעור רבי מאיר, שאמרו שירה. פרות אמרו שירה. אני קורא לכם גמרא, אני לא עושה עכשיו נקוטי רב נחמן מהדורה תימיאנה ביירה שם.
אבל לשיר זה לא בעיטב.
מה?
בעיטב, לא?
מה בעיטב?
המילה. אם אתה מדבר על פרות זה נקרא.
או, יפה מאוד, בסדר גמור, תכף גם נגיע לזה.
זה היה נכון,
ורב זוטרא בר טוביה אמר רב שישרו פניהם כנגד הארון ואמרו שירה, ומה השירה אמרו? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. ורבי יוחנן וזה אמר, ואמרתם ביום ההוא הודו להשם קראו משמו. ורבי שמעון בן לקיש אמר מזמור היתמה, המזמור היתום בתהילים שלא כתוב מי כתב אותו, תהילים צדיק ח', מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה השיר אלוהינו זרוע קודשו. רבי אלעזר אמר השם הלך לגזולים, רשבו אמר רחמני אמר השם, בקיצור יש פה סיפור שלם, ובסוף יש נוסח, אני קורא את רבי יצחק בר נפחא 6 או 7 שורות מלמטה, אמר רוני, רוני השיטה, התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב, המעוללה בערבית, כל זה הפרות שרו, אני בקושי יודע לקרוא את זה בעברית, ואת כל זה אומרת הגמרא שהפרות שרו, רבו ישראל אמרתי לכם, שיש פה משהו שבלי השלכת השכן, אנחנו לא עושים עכשיו שיעור בתיאטרון ובדרמה, אנחנו לומדים דברי אלוקים חיים, לומדים תנ"ך עם דברי חז"ל, זה מה שאנחנו עושים. מסתבר שהיה פה נס עצום, העמידו פרות, על הפרות הללו העמידו את הארון, ופתאום, ודעיה של דניאל היא בהחלט במקום, יש מי שרוצה לומר, וישר נא שהם הלכו ישר, מלשון שורה, הלכו ישר, ויש מי שרוצה לומר שזה מלשון שירה, אבל בכל מקרה מדובר פה על נס ופתע שהעולם לא ראה כמותו. הולכות פרות ושרות, נתאר לעצמם את אנשי הפלישתים עומדים, והם רואים שתי פרות שהולכות ושרות, ויש פה דיון מה הם שרו בפרות הללו. הארון עליהם, אני רואה שתי משורשים זדות, והארון עליהם, הארון לא נופל, הפרות לא סוטות מן הדרך, הן הולכות ישר, ונשארנו. הן הולכות ישר, והן אומרות שירה, והפלישתים בהלם מכל הסיפור הזה. עכשיו, אני לא יכול סתם להגיד דברים כאלה פליליים ולא לתת להם איזה אחיזה בקרקע המציאות. ממה עשוי הארון?
שיטים.
פרשת תרומה, ממה עשוי? שיטים מצופי זהב. עצי שיטים מצופי זהב, יופי. מה פירוש המילה שיטה? סוג של עץ. עצי שיטים.
גם שורה, שורה של שיר.
שיטה זה שורה. אנחנו יודעים בגמרא בגיטין כמה שיטים עושים בגט או משהו כאלה. שיטה זה שורה. עכשיו, מה ללמד אותנו ארון הברית? מה ללמד אותנו ארון הברית? ארון הברית ללמד אותנו ללכת ישר. יש דרך. עם ישראל קיבל תורה. עם ישראל יש לו ייעוד. עם ישראל יש לו מטרה. הוא צריך ללכת למטרה הזאת. הוא צריך להיות, הוא צריך לכוון את עצמו לעניין הזה. כשעם ישראל סוטה מן הדרך, אז הוא לא הולך לשם. וזה מה שקרה פה. הרי מה קרה? מה התחלנו ללמוד? אנחנו לא חושבים בפרק ו', אבל מה התחלנו ללמוד בתחילת החורף בספר שמואל? הפקרות במשכן. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה לוקח בשר, זה משה בקורבנות. כל אחד עושה בקיצור מה שהוא רוצה. סטו מהדרך הישרה. הקדוש ברוך הוא מחולל נס בהחזרת הארון שהוא עשוי מעצי שיטים ומה הוא עושה שם? לא רק שמבקשים מבני ישראל ללכת ישר אלא הקדוש ברוך הוא קורא בזה שהפרות הלכו ישר הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל רבותיי, אהוביי, יקיריי תחזרו לשורה, תחזרו לשיטה, תחזרו לארון תחזרו לכל הדברים שעזבתם אותם למה עזבתם אותם? יש לנו דרך מסורה וידועה ומקובלת וכולי. זה לא סתם סיפורי הפלים שמופיעים פה בגמרא. וישר, בין אם נגיד שזה אמירת שירה, בין אם נגיד שזה הליכה ישר, זה רומז לנו פה, זה סגירה של כל המעגל שקרה פה. זאת אומרת, עצי השיטים הללו, הם אלה שמורים לנו את הדרך. למה אדם נכנס לבית כנסת? מה הוא מחובר? לאור הקודש. שם הוא מסתכל, שם הוא מתבונן, שם הוא מתפלל, שם הוא נוהג בכבוד. הוא לא יעמוד. לא ראיתי מעולם אדם שיבוא לבית כנסת, יש שם ארון קודש, יתחיל לעמוד ככה ולהישען על הארון. זה לא מתאים. הארון מוביל אותנו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה כאן לבני ישראל, כדי ללמד אותם את כל העניין ואת כל הדבר, ואת כל הדבר המיוחד הזה. מה?
לבני ישראל עושה את זה
כן, אבל הפלישתים רואים שזה הולך לכיוון בני ישראל, הם מבינים? עכשיו, אם עם ישראל, כמו שהפלישתים עמדו בצד אחד, עם ישראל גם עמד בצד השני, והם מתחילים לראות שאיזה פרה, שתי פרות הולכות, עליהם הארון, אין פלישתים, אין שום דבר, אין סייס, אין נהג, אין כלום. אוטו ללא נהג, האוטו נוסע, אבל נוסע ישר, הוא לא זז לא ימינה ולא שמאלה.
נבואה שהוא
צריכה לדורות. זה מסלט שמסתובב לנו פה.
נבואה שהוא צריכה לדורות.
מה זה?
אומר, לשאלה שהוא אמר, שאולי נבואה שהוא צריכה לדורות, אז לכן אפשר להסביר את זה, שזה גם לעם ישראל.
לא, בהחלט, בהחלט, בואו נראה איך אנחנו עושים את העניין הזה. לא, כי שאלו איפה היה עם ישראל, אבל אני אומר רק, הפסוקים האלה, תראו את העומק שיש בהם, אני קורא פסוק י' ואני רץ, ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשו בעגלה ואת בני קנו בבית, וישימו את ארון השם אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב, וצלמת חוריהם, וישר הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא שרו ימין ושמאל, ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. הם בהם, הם הולכים אחרי העגלה, והיא לא זזה, היא מיושרת על הקו, הכל, הם לא מבינים מה הם רואים פה. מה קורה בצד השני? ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, וניסו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות, והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי, ותעמוד שם, ושם אבן גדולה, ויבקו את עצי העגלה, ואת הפרות האלו עולה להשם. והלוויים הורידו את ארון השם, ואת הארגז אשר איתו, אשר בו כלי הזהב ישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא להשם. אהרון חזר, עכשיו תחשבו, הם לא יכלו לשלוח בוצה לשילה, הם לא יכלו לשלוח אס-אמס לגלים, כאילו, אנשי בית שמש, הם אלה שקיבלו את הארון, הם, אבל הם פתאום, הם מפרקים את כל, הם מרגישים שהכל קודש, עם העצים הם עושים את דוגמה, הם מעלים קורבנות להשם, להודות לריבונו של עולם, אהרון חזר, ואיך הם ירגישו כל הזמן, איזושהי נכות מסוימת, חיסרון מסוים, אין לנו אהרון, מה נעשה עם עצמנו? ופתאום אהרון חוזר, והלוויים הורידו ושמו את כל העניין ההוא, ואנשי בית שמש העלו עולות. זאת אומרת, תחשבו איזה חילול השם היה בנושא של אהרון, ואיזה קידוש השם התרחש פה מסביב לכל התהליך, לכל העניין ולכל הדבר. אבל זה לגמרי לא פשוט. האם מותר להסתכל בארון? זה לגמרי לא פשוט. מה כתוב לנו בפרש? במחומש במדבר, שהיו מכסים, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. היו מכסים את הארון. הארון זה לא דבר שהיו מוציאים אותו. בואו נראה מה קרה עם העניין הזה, אבל לקחו פה את העצים, עשו את כל עשו את כל, את כל מה שצריך, ומביאים, ואני חוזר לפסוק תדבר, והלוויים הורידו את ארון השם, הלוויים, לא כל אחד יכול להוריד את ארון השם, אבל הלוויים זה היה מותר להם כנראה, ואת הארגז אשר איתו, אשר בו כלי זהב הישימו אל אבן הגדולה, ואנשי בית שמש ילו עולות, ויזבחו סבחים ביום ההוא להשם. וחמישה שרני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא, הם רואים את כל הדבר הזה, הם בשוק, הם בהלם, הם בתדהמה ממה שקרה פה ומה שמתרחש פה, הם חוזרים הביתה. קודם כל הם יודעים נפטרנו מהצרה, הצרה כבר לא אצלנו, לנו אנחנו כבר לא יכולים יותר להחזיק מעמד בתוך כל העניין הזה, ואז אומרים לנו שהמתנות שהם שלחו, וילד חורי הזהב אשר השאירו פלישתים אשם להשם, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד, ואחברי הזהב מספר קולרי פלישתים לחמשת הסרנים, מאיר מבצר ועד כופר הפרסי ועד אבל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון השם עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. זאת אומרת שכנגד כל המקומות שבהם הארון היה, וכנגד כל הסרנים של פלישתים, כנגד זה עושים איזה תיקון, עושים איזה מתנה, עושים איזשהו דבר מיוחד בתוך כל העניין הזה. אבל שמחה היא לעתים גם מעולה בעצם. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם. תבינו מה קורה פה, קורה פה משהו שאלמלא היה כתוב פה בנביא, לא היינו יכולים להבין אותו. הארון נפל ביד פלישתים, כי עם ישראל התנהג לא בסדר. מכיוון שעם ישראל התנהג לא בסדר, אהרון מגיע לפלישתים, ולפלאים, אבל אין מנוחה ואין נחלה. אצל הפלישתים אהרון עושה שמות, הם לא מחזיקים מעמד בדבר הזה. הם מחליטים להחזיר אותו לעם ישראל, עם ישראל מכיר קורבנות ושמח, אבל יש דינים מאוד מאוד מדוקדקים בענייני אהרון, למי מותר לגוע, מתי מותר לסק אותו, איך מותר לראות אותו, מה עושים עם כל הדברים האלה. והדברים הללו לא נעשו בדקדול הלכתי המצרח, ולכן מה קורה? שיהיה דבר נורא, ויח בעם שבט שמש, כי ראו בארון השם, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, ויתאבלו העם כי עיקה השם בעם מכה גדולה. זה בלתי נתפס בשכל אנושי. מלא אלוהים חיים, מה?
מה זה לראות בארון השם?
מה זה?
לראות בארון השם.
לראות, אסור להסתכל, מה זאת אומרת?
לראות?
כן.
אבל כשהם פצו חיתים להסתכלו במה...
אז אסור היה להם להסתכל, נעגו בקלות ראש.
פלישתים.
פלישתים הוא לא מחויש. זה לא שעכשיו הם מטעות להסתכלו, כלומר הגיע אבל במקום לעשות ראש, אנחנו נסתכל רגע לראות. נכון, נכון, לא מדבר על זה, כאילו נעגו בו בקלות ראש, כך אומרים, זאת אומרת, אני קורא את רש"י. רש"י אומר שהשמחה הגדולה גרמה לקלות ראש, הרד"ק מגדיל עוד יותר, הרד"ק אומר שפתחו את הארון, הרד"ק אומר שפתחו את הארון וכולי וכולי, ורצו לראות מה הם מוצאים בו, מה יש בו, ואפשר לראות, בתנא דבליהו במקור 8, וסרני פלישתים הולכים אחריהם הגבול בית שמש, כיוון שהיו רחוקים מבית שמש 2,000 אמה, אמרו סרני פלישתים, ניטול את הבגדים ונניחו במקום המוצנע, ונראה מה הם עושים לאלוהיהם, שכך כנוהג אנחנו וכן עשו מיד, זאת אומרת, אהרון היה מכוסה, אבל הם הורידו את הכל, נטלו את הבגדים ונתנו במקום מוצנע, ואנשי בית שמש, כיוון שראו את אהרון, היה להם ניטול את הבגדים שלהם, דניאל, מה ששאלת, היה להם ניטול את הבגדים שלהם ולהניח על פניהם ולבוא ליפול לפני אהרון שעה אחת או שתיים או שלוש, עד שיתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי שיתגדל ויתקדש שמו מסוף העולם ועד סופו. הם לא עשו כן, אלא כשהיו רואים את הארון התחילו שוחקים וזוגפים, עומדים ומרקדים ומדברים דברים יתרים, שנאמר ובית שמש קוצרים קצריכים בעמק, ויסו את עיניהם ויראו את הארון ויסמכו לראות, הם אינם יודעים מי הניח את הארון. זאת אומרת, מה בדיוק קרה פה, איך עושים את העניין הזה? עכשיו, המספר שכתוב פה, 70 איש, 50 אלף איש. למה לא כתוב 57, 50 ו-70? אז הגמרא בסוטה במקור 9, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, רבי אבא ורבי אלעזר. אחד אמר 70 איש היו, וכל אחד ואחד שקול כ-50 אלף, כי הם היו אנשים חשובים. ואחד אמר 50 אלף היו, וכל אחד ואחד שקול כ-70 סנהדרין. זה לא מספר, זה תראו את ההערה המעניינת בתרגום יהונתן, הוא כתב בשבי ימה 70 גוברה, זאת אומרת בזקנים 70, ובקהלה 50 אלף, ובקהל, באנשים הפשוטים, זה היה המספר. ואנחנו כבר מסיימים, ויתאבלו העם כי עיקה השם בעם מכה גדולה, ויאמרו אנשי בית שמש, שימו לב, מה שקרה אצל הפלישתים קורה עכשיו אצל היהודים, ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני השם האלוקים הקדוש הזה, ומי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים נבו, השיבו פלישתים את ארון השם, רדו, העלו אותו עליכם. זאת אומרת, אותה תופעה, אותו עניין שאי אפשר להחזיק מעמד בקדושה כל כך גדולה, קורה גם לאנשי בית שמש. מה זה משנה לנו עם 70 איש שמשולים ב-50 אלף או 50 אלף שמשולים ב-70? זה מגפה נוראית. יום שהיה צריך להיות יום של שמחה, הארון חוזר אחרי 7 חודשים, אחרי כל מה שראינו, הוא הופך להיות ליום אבל, כי לא ידעו בדיוק איך לקבל את הדברים האלה ומה בדיוק לעשות אותם. הארון מגיע לקריית יערים, וכאן שמואל מתחיל את כל המהלך שלו בעזרת השם בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.